כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
שלושה סיפורים מתוך יסודות. כתב ומספר דרור בורשטיין. טיטניום. שלג קל ירד אל בלבאו. ישבנו שם מתחת למוזיאון גוגנהיים וחיכינו לפתיחה. כמה מטרים מאיתנו עמד האדריכל הנודע פרנק גרי והתבונן בעיון במבנה המפואר שתכנן ושהקנה לו תהילת עולם. השלג חוות בלי קול ביריות הטיטניום, והיה נדמה כאילו הרוח שהביאה את השלג הזה נופחת אוויר במפרסי המתכת, ושבקרוב יפליג המוזיאון אל הים הסמוך בצפון דרך מפרץ ביסקאיה וצפונה אל הקוטב. משם, חשבנו, היא ואני, מגיע כל השלג הזה. המוזיאון הזה הוא דג גדול ששערה פרעה את קסקסיו, היא אמרה לי, וגם אתה מין דג כזה. אבל אין דגים ואין קסקסים מטיטניום. כמה היית רוצה להיות קל כמותו, חזק כמותו, מלא בציורים, אבל עצמותינו נשברות ואורנו מחליד שלא כמותו. שלד טיטניום ואור טיטניום, זה בלתי אפשרי. האדריכל הדגול צלה לעברנו ומקרוב נוכחנו לדעת שלא היה זה פרנק גרי, אלא מישהו אחר. הוא היה מאוד דומה לו, לא פלא שטעינו בזיהוי. הוא אמר לנו, מבלי ששאלנו, כן, אמת, אני דומה לפרנק גרי. אני גם מתפרנס מזה. אני שנים הייתי קבצן נודד בחופי בלבאו. ליקטתי פירורים, דיגנתי באקורדיון ישן וליקטתי מטבעות נחושת ואבץ. ויום אחד הופיע כאן המוזיאון, בקע כמו אני לא יודע מה. הלכתי בדרך הרגילה הביתה והוא פתאום היה שם. יום לפני כן לא היה. בנו אותו בלילה. ומישהו צעק, הנה המאסטרו. ובמהרה הבנתי שהם חושבים שזה אני תכננתי את המוזיאון. אני מופיע כאן מאז, כל יום. אני תופס קבוצות לסיורים ודרכים. אני מסביר להם על התכנון, על הבניין, על הפילוסופיה של הטיטניום ועל הרוח הנושבת בלי הפסק סביב לדפנות החיצוניים. אני אומנם כפיל, אבל למדתי את הבניין ואת התפקיד. נכחתי בשתי הדרכות של גרי בעצמו. אני יכול היום לתכנן בניין בעצמי. ואני בבית, בלילות, אכן יושב ומתכנן. בבוא היום אתם תראו. התיירים מתפלאים שפרנק גרי דובר ספרדית ובסקית רעותות, אבל שמעתי שאומרים, גאון כזה, ודאין לו שום קושי בשפות. אני שומע מה שהם אומרים, המבקרים, ומשנן את זה. אני זוכר ומוסר את זה הלאה, עם אותו שפות משלי. המוזיאון הזה הוא דג גדול ששערה פרה את קסקסיו, אמר. הוא המחווה הכי גדולה של מגורי היבשה אל המצולות, בהן אין ולו בית אחד, ואין שום מוזיאון, ואין ציור, ואין כל פסל, זולת אותם פסלים אשר הפליגו על גבי ספינות שנטרפו, והפסלים שהתנסעו בחרטומי אותן ספינות כדי לפלס נתיב. המוזיאון הזה הניף האדריכל את שתי כפות ידיו לשלג, חושב על הימים, והם יבואו, שבהם ים יחסה את כל אירופה וספרד. הקרחונים ימסו, המים יעלו, וטיפות ראשונות יחלחלו אל כניסת האורחים הראשית. ומלמעלה ירד שלג, כמו עכשיו, והוא יחבוט בלי קול ביריות הטיטניום, ויהיה נדמה לאנשים המעטים שעוד יתגודדו כאן, כי בקרוב יפליג המוזיאון דרך מפרץ ביסקאיה העולה על גדותיו ויהרוס אל הצפון. המוזיאון עשוי טיטניום. הטיטניום קל, והוא יצוף כמו תיבת נוח. הוא עמיד ויגן על כולנו במסע הקשה. אני, כמתכנן של הבניין הזה, אדע את צפונותיו. אני אלכוד את הרוחות במפרסי טיטניום כבירים, ואנו נשו צפונה, אל המקום בו המים העולים לא יאיימו עלינו, מפני שהם יהיו מים קפואים. אני אשלח יונה לבדוק הקלו המים, והיא תהיה יונה צחורה, ואם צטה מצהור התיבה, היא תיעלם, וזה יהיה לנו האות. מחנו לו כפיים. חשבנו שזה היה מוצלח מאוד. הוא הסיר את כובעו ורמז בסנטרו עטור הזיפים הלבנים. אבל היו לנו רק שטרות של 100 יורו. הבטחנו שניתן לו משהו אחרי שיפתחו את הקופות ונפרוט. סיליקון. בפסטיבל הספרים הבינלאומי האחרון במיאמי, הבחנתי מבעד לאשן הסיגרים בפינה רחוקה של האולם הענקי, הצבוע כולו שחור ואדום, בסופר האימה הנודע, שמספרים עליו כי הפחיד את עצמו כל כך ברב המחר האחרון שלו, עד שנזקק לאשפוז פסיכיאטרי. הופתעתי לראות כי לא היה השרירן השחום, בעל החיוך הבוהק והשיער המברשתי מקריחות ספריו. הנערות שסבבו אותו תמיד בתמונות שבעיתונים, נערות זוהר במלוא מובן המילה, הפכו לנגד עיניי לשתי אחיות סיעודיות גרומות. שערו המברשתי הקישח, השחור כפחם, שזיכה אותו בכינוי הקולונל, היה אחוז בידו הרועדת, פעה נוכרית כפי שהתברר. שריריו העצומים היו, לחש לי סוכן ספרותי של הוצאה מתחרה, הדבקת פוטושופ פרימיטיבית, והחיוך הלבן הושג בעזרת הלבשת שיני סיליקון, שהוא רכש בחמויות, בחנויות המוכרות, תחפושות של הרפדים. כל יום היה מחליף שיניים, ולפעמים אחרי כל ארוחה. זה לא רק השיניים סיליקון, אמר לי הסוכן, או לא, זה עוד הרבה יותר. סופר האימה המפורסם לא היה אלא שבר כלי, מפוחד כאחבר, ורעד כעלה נידף כל אימת שנדחקו מעריצותיו, נשים גדולות כל כך, זעק באימה אותו סוכן ספרותי, כדי לקבל את חתימתו הרצוצה. מתברר כי קוראיו המושבעים של סופר האימה יודעים את האמת על אודותיו, ומחליפים ביניהם תמונות אמת שלו מזה שנים רבות. היום אנו יודעים, אמר לי הסוכן, היו אלה כמה מקוראיו שהפיצו את תמונות התדמית ואת סרטוני הפורנו הנודעים שלו, כדי להעצים את הנעת הטקסט שלהם. למען האמת, לחש לי הסוכן, והעביר ציפורן קרה כברזל על גבי, לא הסופר הזה הוא שכתב את ספרי האימה שלו, אלא מישהו אחר. בדיל. היה לנו גיס של גיס שהיה חייל של בדיל. הוא נפצע קשה במלחמת לבנון בראשית שנות ה-80, וכבר חשבו לוותר עליו ועל שירותיו הקרביים, אבל התגלו עודפים של בדיל במחסני הצבא בסוף אותה שנה, ויצקו לו גוף. ראשו נותר, כמובן הראש הישן, אבל גופו היה מעטה בוהק ומתחתי, כסוף, וכשפשט את המדים, היו רואים את זה. והוא פשט אותם בכל הזדמנות, וגם בחורפים. הוא לא הרשה לנו לגעת, שהבדיל לא יתפוס קורוזיה, אמר. לכן, חיכינו שהוא ירדם. השאירו לו בפנים לב, ריאה וטחול סמליים. אבל זה רק כמו מזכרת, הוא אמר. הם רק מאוחסנים בתוך קופסת הבדיל שהיא אני, אמר. מילאו אותו בפנים בהליום, כדי לשמר את איבריו הפנימיים, וכדי לעשותו קצת קל יותר ממה שהוא נהיה. אין להם תפקיד משמעותי. כשאתה עובר לבדיל, אמר, אתה עובר לבדיל. משפט מוזר זה ליווה את ילדותי. וגם אני רציתי לעבור לבדיל. מובן שלא ידעתי מה המשמעות של זה, אבל כששיחקתי עם צבא הבדיל שלי, אני חושב שזה הגיס של גיס ההוא קנה לי עוד לפני פציעתו, דמיינתי את עצמי שרוע ביניהם על הגבעות הרחוקות של שדה הקרב. דמיינתי בלונים גדולים של הליום, נושאי צפלינים, עשויי עופרת. אותו קרוב רחוק הוליך אותנו אל הניצחון הקל ואל כיבוש המוצבים וטיהורם. בעוד אנו היינו קטנטנים, בגובה אצבע. היה הוא בגובה האמיתי, 1.80 מטר, יצוק לתלפיות, ובגופו תלויים התחול, הלב והריאה כמו מימיות, מטלטלים, קלים בהליום האופף. נזכרתי באותו גיס לאחרונה, שנים אחרי שהוא נראה אצלנו. כמו בני משפחה רבים הייתה תקופה שהוא הפציע בחיינו, אך רוב הימים הוא נעלם כמו כוכב שביט שפעם ב מגיע וזורח בלילות מעל האופק המתוח בין הסלון והמטבח. נזכרתי בו כשחיפשתי את קופסת חיילי הבדיל שלי בבית הוריי כדי להראות לי ילדיי, אך לא מצאתי. שאלתי את אמי איכן הם והאם היא זוכרת את חוט הבדיל להווה, את המלחם שפעם השתמשה בהם כדי להלחים אותו כשהוא נחתך. ישבנו לארוחת הצהריים ואכלנו, והיא הניחה את מזלג הכסף הגרמני השחור על השולחן. היא התפלאה שרק עכשיו, אחרי שנים רבות כל כך, נזכרתי לשאול. והתברר שאותו קרוב גויס שנית. במלחמת לבנון השנייה, בשנת 2006, קראו לו והוא בא. אחרי כל המתכת שהקצו לו, אמר לה, לאימי, קצת לא נעים היה לו לסרב. אמנם עבר את גיל המילואים, אבל במצבו העמיד, הלא מחליד, ידע שלא יוותרו עליו בקלות. והתחשק לו, אם לומר את האמת, לעלות שוב למקום שבו עלה על המוקש במלחמה שבה נפצע, לסגור מעגל, כך אמר, להסתער על יעדים וכדומה, לתרום. והוא בלויסוס חתם על תופס התנדבות. למען האמת, אמרה אמי, וממגירה שלא ידעתי שקיימת, הוציאה את קופסת החיילים, כשהוא הגיע למצב של בדיל, נטשו אותו רוב בני משפחתו הקרובה. שתי בנותיו נחפזו להגר לניו זילנד, כל אחת התיישבה באחד משני האיים, לא ידוע מי באיזה אי. הוא נותר לבדו. אז הוא היה מגיע בעיקר אלינו. בליל הסדר הוא היה אליהו הנביא. את זה אתה ודאי זוכר. אני לא יודעת בדיוק מה הייתה הקרבה שלו אלינו, אמרה אמי, ופתחה את הקופסה לכיוונה. הוא גיס של גיס, אמרתי, לא? לא, ענתה ונעצה בי מין מבט מוזר. מה הגיס של גיס? לא, אין דבר כזה. הוא עלה על מדים ונסע באוטובוסים ללבנון. ניפקו לו שוברים. אספו אותו בראש הנקרה. הוא הופתע שלא נתנו לו נשק וציוד, אבל המתין בסבלנות. ידע של הניסיון שלו, הלא הוא שם חרש את כל הוודיות, הלא הוא שם ריסס כמו ממטרה, אין תחליף. שיער שהם רוצים לשמוע מה יש לו לומר ולייעץ שם במפקדת השדה. ומי יודע אם לא אריק ורפול יהיו שם, כן, כי גם אותם גייסו אולי, לעזר בניסיונם הרב, הרציני. הובילו אותו בדרכי אפר, בנוף יפה. הוא לא הרגיש שהוא עבר את הגבול הצפוני בכלל, זה היה נראה לו כמו הקיבוצים של אצבע הגליל. אלא שבערו שם כמה בניינים יותר מהצפוי, ומישהו צרח לא בעברית. הם הגיעו למין מרפאה והתעכבו. הוא לא הבין מה הבעיה. אמרו שחייבים לבדוק אותו לפני היציאה לשטח, הנועל הרגיל. והוא התפשט ברצון, התבדח עם הטכנאים. נתנו לו לשתות משהו וזהו, אמרה אמי, וטרקה את הקופסה. זה היה הסוף שלו. הנהג שהוביל אותו הוא אחיין של דודן שלנו, הוא סיפר לי. פשוט הרדימו אותו והכניסו אותו לתנור, התיחו אותו. החום הנדרש נמוך למדי. היו פשוט צריכים אותו למשהו אחר. לא, אני לא יודעת למה. אולי לקופסאות שימורים שהן מנות קרב, אולי לפתילי הלחמה, למעגלים אלקטרוניים. לא חסר. הבדיל שלו היה רכוש צבאי, אמרה, והוא הרי חתם על התנדבות.